טוב, ראשית כל נברך את החתנים. לצאת מתוך פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, פרשת מעמד הר סיני, מהישיבה לחתונה, זה דרך מיוחדת. אמנם החתונות תהיינה אחרי פרשת משפטים, אבל פרשת משפטים ופרשת יתרו זה הולך ביחד, המשך אחד מהכלל אל הפרטים. אז כולנו כמובן מברכים את החתנים בברך ברכת מזל טוב. חתנים בישיבה הם מנסים להבין איך להתנהג בבית לפי היחס אל התורה, כמו אהבת התורה. אז הם עושים לימוד, בטח ככה גם צריך להיות במשפחה, גם קשר כזה חם וטוב. חז"ל לפעמים אומרים לנו שצריכים ללמוד להפך, ממשילים את התורה לאישה, כמו שיש אדם קשור עם האישה, ויש כל השירים, שיר השירים הוא משל לעניין זה. כך צריכה להיות אהבת התורה, כך צריכה להיות אהבת בין כנסת ישראל לריבונו של עולם. אבל בחורי ישיבה הם עושים להפך, תוך אהבת התורה העצומה שלהם, אז הם אומרים ככה גם צריכים לחיות בבית. ובכן, הגענו לפרשת יתרו, לפרשת מתן תורה, מעמד הר סיני. זהו שיא חדש שאנחנו הולכים מפרשה לפרשה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, יום השישי, וירב, ויהי בוקר יום השישי, התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם בשישי בסיוון, אם יקבלו ישראל את התורה המוטב, ואם לא יהפוך את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, העולם כל קיומו מותנה ועומד, 2,000 שנות תוהו, ועוד עד מתן תורה, אם ישראל יקבלו את התורה מוטב. קיומו של עולם תלוי בזה. התורה קדמה לעולם. 1,000 דור התורה קדמה לעולם. עד שהיא נתגלתה. וכשהעולם נברא, עדיין צריך היה להכין, לעבור הרבה שלבים, עד שהעולם יהיה ראוי לקבלת התורה. עוברים 2,000 שנות תוהו עד שהעולם מוציא מתוכו את אברהם אבינו, שמכיר את בורו, ומתחיל את האומה הסגולתית שהיא תהיה ראויה לקבל את התורה. ואחרי זה בא יצחק עם המסירות נפש, עם העקידת יצחק, עם המדרגה המיוחדת של יצחק, ואחרי יעקב, אברהם הוא אבי, ופחד יצחק, ויעקב איש האמת, תיתן אמת ליעקב. וכל זה הולך ומתקדם, מהלך שהולך ומתקדם להכנת האפשרות של הופעת התורה בישראל. ואחרי שהמשפחה של יעקב גדלה ומתבססת, וכבר כאן מופיע בה סגולה שלמה, כל בניו של יעקב הם ממשיכים את הסגולה. צריך לעבור כור היתוך גדול מאוד, להפוך ממשפחה לאומה. ועם ישראל עובר במצרים קור של יצורים, אבל קור של זיכוך, שמכין אותו להיות עם סגולה, עם שמוכן לקבל את התורה. ואנחנו מגיעים ליציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא מתגלה אל ישראל, אל עם ישראל, מתגלה עלינו באותות ובמופתים, ומוציא אותנו מארץ מצרים. ושוב פעם שיעורים גדולים, אלוקיים, שמגלים לנו את מציאות השם, את גדולתו, את בחירתו בעם ישראל. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וישראל יוצאים ממצרים כדי לעבוד את השם על ההר הזה, כדי להגיע להר סיני. ועוברים עוד שלב, שלב גדול, של קריאת ים סוף, שמאשר ראתה השפחה על הים לא ראה יחזקאל. כלומר, מעמד נבואי עליון מיוחד במינו, שכל כלל ישראל רואה את יד השם הגדולה שרסה השם במצרים, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. האמונה נקבעת בישראל בתוך המהות הפנימית, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. ומקריאת ים סוף ממשיכים אנחנו אל ההר הזה, אל הר סיני. כל הכנות כדי להגיע למקום, לשעה הגדולה הזאת של קבלת תורה, כדי לייצב את העולם, שהעולם כולו עמד מותנה ועומד, קיומו מותנה ועומד במעמד הר סיני. בחודש השלישי בצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה בכל יום יהיו בניך כחדשים. כמה פעמים בתורה נזכר, היום הזה אנוכי מצווך, וחז"ל אומרים, אדם צריך כל יום ויום לראות כאילו היום הזה הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. כאילו זו מצווה חדשה. מה כאן המצווה? ביום הזה באו מדבר סיני, מעט כאן ההדגשה, בחודש השלישי בצאת בני ישראל בארץ מצרים, מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ללמדנו אולי שתמיד להרגיש שאנחנו כל יום ויום הולכים למדבר סיני, לקבלת התורה. ויסו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויסו מרפידים, תורה מדגישה, מאיפה נסו, ולאן באו, וללמדך. ויסו מרפידים, מרפידים, חז"ל אומרים, שרפו ידם מן התורה, ולכן בא עמלק. כלומר, הם עזבו את החולשה הזאת, ויסו מרפידים. את הירידה הרוחנית, אלא מוכנים כבר לעסוק בתורה, לא ברפיון, לדבק בריבונו של עולם בעוז, בתעצומות. חז"ל אומרים, מה רבה במסכת שבת, בדף פ"ח עמוד ב' כמדומני, למאמינים בה סמא דחיי. כלומר, למאמינים בתורה זה סם של חיים. רש"י אומר, מה זה למאמינים בה? עסוקים בכל כוחם וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שעיקר. כלומר, למאמינים עוסקים בתורה כמו שאדם עוסק ביד ימין, עושה מלאכה ביד ימין שעושה אותה בשלימות, ככה אלה שעוסקים בתורה בכל כוחם, ככה רש"י מדגיש, וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש בימינו שעיקר. ולמסמילים בה, סמא דמוטה. מי שעוסק בתורה כמו שיד שמאל היא חלשה, ככה ברפיון, זה לא עובד. זאת אומרת, יש כאן איזו הדגשה, לא רק למי שעוזב את התורה, או למי שלומד את התורה שלא כהוגן, שמי שלא משתדל מספיק, זה כבר עוסק בתורה כמו שאדם עושה מלאכה ביד שמאל. ורש"י בדף סמך ג' במסכת שבת, גם כן שם כתוב, למאמינים של תורה שמפשפשים טעמיהם בדקדוק ובוררים כימין המיומנת למלאכה, ולמסמילים בה שאין יגיעים בה כל צורכם. כלומר, הם יגיעים, אבל לא יגיעים כל צורכם, זה לא מספיק. כי התורה, גדלותה של התורה מחייבת שאדם יעסוק בתורה בכל כוחו, במסירות שלמה, בהתבטלות מלאה, לגייס את כל הכוחות, לשעבד את כל הכוחות לתורה, כי רק כך אפשר לזכות במדרגתה של התורה. כמו ששמענו מקודם מהחתן. מפני שהתורה היא אלוקית, מפני שהתורה היא מעל השכל של האדם, ורק אם האדם מבטל את כל כוחותיו, הוא יכול לזכות באמת במדרגה של התורה. על כן ויסו מרפידים, נעשו מהרפיון, כי אז רק אפשר לקבל את התורה, מוכנים כבר לקבל עולה של תורה בכל הכוחות. ויבואו מדבר סיני, וכאן אומר אור החיים, ויבואו מדבר סיני, מדבר צריך אדם להיות, לקבל את התורה, להיות ענב, להיות מוכן לקבל. ראשית כל הוא צריך לנסוע מחולשות, ומחולשות פירושו של דבר מתאוות, מנטיות אחרות. כי כל אדם, כל עוד שאדם נמשך אל עניינים גשמיים, אל עניינים חומריים, לתאוות נמוכות, אז הוא לא, זה מנוגד להימשכות לתורה. אחרי שהוא מסלק את כל זה, צריך גם להיות פתוח לשמוע את התורה. לא רק שאין לו תאוות ואין לו משיכות אחרות, צריך להיות פתיחות לקבל את התורה. כמדבר. ויבואו מדבר סיני. כי התורה חוזרת על זה, כי בפסוק הקודם קראנו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. פסוק הבא, ויסו מרפידים, ויבואו מדבר סיני. ללמדך, תלמד משהו מהאמירה הזאת שבאו לסיני, ויבואו מדבר סיני. זאת אומרת שאדם צריך להיות כמדבר, להיות בטל. זה המיוחד שבמדבר שאין בו שום דבר אחר, אפשר לעשות בו הכל, מכיוון שהוא פתוח, אין בו שום מציאות אחרת שמפריעה בעד עשייה, בעד קבלה. זה ענווה. ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן שם ישראל נגד ההר, בלשון יחיד. לא כתוב ויחנו, אלא ויחן, נתאחדו כל ישראל לקבל את התורה. אלה שלושת התנאים לקבלת התורה. כי רק האחדות היא מאפשרת את קבלת התורה בצורה המלאה. לא רק מפני שאם אין אחדות אז יש התרדות של ההפרעה והמתיחות בין המפלגות השונות ובין הדעות השונות של בני אדם, אלא האחדות היא יוצרת את האפשרות באופן חיובי, כי האחדות היא מחברת את כל אחד אל הכלל כולו, והכלל הוא המסוגל לקבל את התורה במדרגה היותר עליונה. כי שוב פעם, התורה היא אלוקית. כלל ישראל יכול לקבל את התורה בצורה היותר עליונה. ויחן שם ישראל נגד ההר. ישראל מוכנים כבר לקבלת התורה. ואז באה התורה ומדגישה, ויתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, ההכנות לקראת התורה, לקראת קבלת התורה, עם ישראל, עם סגולה, עם מיוחד, עם שיש בו את הנשמה המיוחדת המסוגלת לקבל את התורה. התורה לא יכולה להינתן לכל עם ועם, רק לעם ישראל שהוא מיוחד לקבלת התורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז ישראל עומדים ומוכנים לקבל את התורה. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אילו כמה פעמים אילו יצאנו ממצרים, ולא הביאנו לפני הר סיני, דיינו. יענו יצא הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. הגענו לפני הר סיני ולא קיבלנו את התורה, דיינו. מה היינו עושים שם? באנו לפני הר סיני ולא קיבלנו את התורה. אז מה דיינו? מה הרווחנו? באים חכמים ללמדנו שעצם העמידה לפני הר סיני הייתה כאן כבר מדרגה מיוחדת במינה. נסתלקה זו המתן. עם ישראל עומד לפני הר סיני, מסתלקת ממנו כל הקליפות, כל הזוהמה, והוא נטהר, עוד לפני קבלת התורה, עצם המציאות שלו. רב לוי יצחק מברדיצ'ב שאומר, שכשישראל עמדו כבר לפני מעמד הר סיני, ועדיין לא קיבלו את התורה, הם הגיעו לרוממות רוחנית כזאת שידעו את כל התורה כבר בעצמם. כמו האבות, שקיימו את כל התורה כולה, בלי שקיבלו את התורה. מאיכן קיבלו את התורה, נעשו כליותם כשני רבנים, מתוך עצמם, מפני שהם נזדקחו, האבות, מכל נטיות לא טובות, וזיקחו את האופי שלהם, את המידות שלהם, כל כך, שהנפש הפנימית, שהנשמה הפנימית, התגלתה, והם קיימו את כל התורה כולה. כך ישראל, כשהם הגיעו לפני הר סיני, והיו כבר מוכנים לקבל את התורה, הם כבר ידעו את התורה בעצמם. והיו יכולים לקבל את התורה בעצמם. זאת אומרת, היו יכולים כבר לקיים את התורה בעצמם, בלי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, ומלמד אותם את כל התורה כולה. מעצמם. כבר עומדת להישאל השאלה, אז באמת לאט מצליחים את המתן תורה? אם ישראל כבר יודעים את כל התורה כולה. גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. הם כבר הגיעו למדרגה כזאת שהם יכולים באמת להיות שייכים אל התורה, רוצים לקיים את התורה. והם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה, אנחנו מוכנים הכל לעשות. זאת אומרת, הם מוכנים כבר לעשות את כל התורה כולה. ואז באה המדרגה היותר עליונה, המצווה ועושה. הקדוש ברוך הוא נותן את תורה לישראל. ישראל כבר מוכנים לקבל את התורה, הם כבר קשורים עם התורה, זה כבר מתוך עצמם הם שייכים אל התורה, ואז מופיע דבר השם, ומלמד תורה לעמו ישראל. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. לכאורה, יש בזה דיון בגמרא, זה לא כל כך פשוט. אם גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה. כי מי שאינו מצווה ועושה בהתנדבות. אולי הוא מדרגתו יותר גדולה. מי שמצווה הוא חייב לעשות, יש לו ברירה. אבל הוא עושה מתוך הצו שמחייב אותו, כפוי. זה לא מדרגה טובה. חז"ל משבחים את הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קודם היינו כפויים כביכול על התורה. והנה, מה אומרים חז"ל, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. תוספות מסביר מסיבה פסיכולוגית. מי שמצווה, יש לו נטייה לסרב. יש לו יצר הרע שתוקף אותו. אדם לא מצווה, הוא אומר, מה אכפת לי לעשות? אני יכול מתי שאני רוצה, אני יכול לעשות מתי שאני רוצה. לא יכול לעשות, לא עושה. אז הוא חופשי, אז לא אכפת לו לעשות. אבל כשאדם מצווה, ואומרים לו, אתה חייב, אז יש לו התנגדות פנימית. אז יצר הרע תוקף אותו. לכן, והוא אם הוא עושה בכל זאת, אז הוא מתגבר על יצרו. אז גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. זה באמת העמקה בנפש. וראשונים אחרים אומרים, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כשאדם לא מצווה ועושה, זה משהו אנושי. כמה שזה יהיה גבוה, כמה שזה יהיה יפה וכל הלב, אבל אדם עושה את זה. זה מעשה אנושי, מעשה של בן אדם. הוא לא נצטווה על כך. נכון שריבונו של עולם שמח שהוא עושה את זה. הוא עושה דברים טובים, אבל לא נצטווה. אבל אם אדם נצטווה ועושה, כאן מופיע דבר השם. כאן מופיע רצונו של השם. היד נהיית יד האריכתה לגילוי רצון השם בעולם. אם הוא עושה מצווה ביד, אם הוא עושה מצווה בכל גופו, מצווה עושה במוחו, כל עבר ועבר שעושה את המצווה, וכל אדם שעושה מצווה בעצם כל עצמותיו ביחד עושים את המצווה, הוא עכשיו נעשה כלי לגילוי הופעת דבר השם בעולם. ריבונו של עולם ציווה, והצווה זה הולך ומתקיים על ידי האדם, על ידי ישראל. גדול המצווה ועושה כי דבר השם הולך ומתגלה על ידי על ידי המקיימים. הדברים הם מוחלטים נעשים, לא תלויים ברצון. זה הגדר, כמו שהחתן אוהד אמר, שהכפייה בהר סיני הייתה כדי לקשר את עם ישראל אל ריבונו של עולם, קשר אבסולוט וקשר מוחלט. זה לא תלוי ברצונם. לכאורה זה פחות טוב, זה יותר גדול, כי זה מוחלט. ריבונו של עולם קובע ומטביע בעם ישראל את מציאות התורה, ואי אפשר לסרב לה, כפויים. כל החיים תלויים בזה. כראש ברוך הוא לוקח ההר, ואומר, אם לא מקיימים את ישראל לתורה, כאן תהיה קבורתכם. וכפשוטו, אי אפשר לחיות בלי קיום התורה. והתורה מתקיימת מתוך הכפייה האלוקית. הכפייה האלוקית, יש לה את המעלה העצומה שהיא מבטא החלטיתיות. הקשר שלנו לתורה הוא קשר מוחלט. אי אפשר להפר אותו. לתמיד. את מעמד הר סיני אנחנו מצווים לשמור תמיד. הרמב"ן אומר שזאת מצווה ששכח הרמב"ם לכתוב אותה בתרי"ג המצוות. כי נאמר בפסוק, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ועודתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחרב. כלומר, כל מקום שכתוב ישמר, או פן, או על, אמרו חכמים שזה לא תעשה. כאן יש אזהרה שאסור לאדם לשכוח את מעמד הר סיני, את מתן תורה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אומר הרמב"ן, זה מהעזרות, מהמצוות לא תעשה, שהרמב"ם ישמית, ולא הכניס את זה בתוך תרי"ג מצוות. המפרשים מפרשים, שמה שהרמב"ם לא כתב את העזרה הזאת בתוך תרי"ג מצוות, לא מפני שאין המצווה הזאת, אלא סדר המניין של המצוות לפי הרמב"ם, זה שמצוות כלליות הרמב״ם לא מונה. וכאן זאת מצווה כללית, לשמור, לזכור את כל התורה כולה, לשמור, לזכור שהקדוש ברוך הוא ציוונו לנו את כל התורה כולה. זה מצווה כללית שכוללת כל המצוות כולם. על כן זה לא נכתב בתוך תרי"ג מצוות, אבל לא, מה שלא נכתב בתוך תרי"ג מצוות גם כן מצווה. להפך, מצוות כלליות יש להם ערך יותר גדול, אבל לא נמצא בתוך תרי"ג מצוות. מטעם זה יש מהראשונים כאלה שלא מונים את מצוות האמונה, אנוכי השם אלוקיך, בתור אחת מתרי"ג מצוות הבהג. הרמב"ם כן מונה, מפני שהמפרשים מפרשים, כי פרטי האמונה, זה מה שמצוות האמונה, לברר אותה האמונה ולדעת שהקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, הוא שנתן לנו את התורה, הוא שהביאנו לארץ ישראל, כל י"ג עיקרים, כל פרטי האמונה, זה המצווה ללמוד ולהאמין בכל פרטיהם. אבל כלל המצווה כולה היא בעצם כלל התורה כולה. סיסוד כל התורה כולה, היא לא הייתה יכולה להימנות בתור מצווה. גם את המצווה הזאת לזכור מעמד הר סיני, הרמב״ם לא מונה, לא מפני שזה לא מצווה, אלא מפני שזה מצווה כללית. הגמרא במסכת מנחות, בדף צדיק ט עמוד ב, הגמרא אומרת שמכאן ללמוד, מהפסוק הזה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, לומדת הגמרא שאסור לאדם לשכוח דבר מן התורה, פן תשכח את הדברים. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלב, שנאמר ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח וכו'. כדרבי אבין אמר רבי אלה, שאמר כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה. אז אם כאן כתוב ישמר פן תשכח, אסור לשכוח. רבינה אמר, ישמר ופן שני לבים הם. כלומר, בכל מקום שנאמר ישמר או פן, כל אחד זה לב. אז יש כאן שני לבים שאסור לשכוח את התורה. רב נחמן בר יצחק אמר בשלושה לבים. נקרא בפסוק, ישמר לך אחד, ושמור נפשך מאוד שניים. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, שלוש. ישמר ושמור, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אבל התורה ממשיכה עוד. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. צריך להיות כתוב ארבע פעמים, ארבע לבים. למה אומר רב נחמן בר יצחק שלוש פעמים? שואל את זה המהרש"א שם במנחות. למה לא נזכר הדבר הזה? אולי יש ליישב את זה, כי המשך של הגמרא זה פן יסור מלבבך, לומדת מזה הגמרא שרק אם אדם מסיר את הדברים מלבבו. אבל אם הוא באונס שוכח, הוא לא עובר בלבים האלה. אז אולי זה מיישב קצת, אולי לא. צריך לעיין בדבר הזה. על כל פנים, הדברים אמורים גם על מעמד, בעיקר על מעמד הר סיני ועל כל המצוות כולם, גם וגם. כלומר, יש ארבעה לבין מחייבים לשמור, לזכור את מעמד הר סיני ולא לשכוח. ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. עד כל אחד מישראל, כל הדורות, חייב לזכור את מעמד הר סיני. ואיך הוא צריך לזכור את מעמד הר סיני? כאילו הוא ראה את המעמד הזה. כי מה שהאדם שומע מאביו, ואביו מאביו, והדבר הזה אומר רבו, ורבו מרבו, והדבר הזה ממשיך בכל הדורות, זה כאילו הוא ראה בעיניו. הוא צריך להודיע לבניו ולבני בניו את הידיעה הזאת עם כל התחושה הפנימית הרוחנית של המעמד הזה, של מעמד הר סיני. וקצת נפרט את הדברים. המשנה באבות לומדת מהפסוקים האלה דבר נוסף. אומרת המשנה בפרקי אבות, כל השוכח דבר ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. היא לא אומרת עובר בלב, אלא היא אומרת כל השוכח דבר ממשנתו, מתחייב בנפשו. איך לומדים את זה מהפסוק? ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. אם תשכח את הדברים, אתה לא שמרת את נפשך. והגמרא במסכת מנחות גם אומרת, למשל, למה הדבר דומה, שאדם נתן לפלוני לשמור איזה דבר, ונותן המלך אמר לשומר, תדע לך, אתה לא תשמור את זה, לא שאני אבקש ממך לשלם על מה שנתתי לך, אני לוקח את נפשך. כלומר, הקשר עם התורה הוא קשר של חיים. עם איבוד הקשר לתורה, כביכול, יש כאן איזה ניתוק מהחיים. ועל כן להלכה, הטור באור החיים, סימן ממזיין, אומר, שיש לכוון בברכת התורה, כאשר אומר, אשר בחר בנו מכל העמים, יכוון על מעמד הר סיני. כשאדם בבוקר מברך ברכת התורה, אז הוא צריך לזכור, מתי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים? אז, כשהוא קרבנו לפני הר סיני, אז הוא בחר בנו מכל העמים. וקרבנו לפני הר סיני, ושמיענו דבריו מתוך האש, ונתן לנו את תורתו הקדושה, שאיבד חיינו, כלי חמדתו, שהיה משתשע בה כל יום. כך אדם צריך לזכור שהוא אומר ברכת התורה. והריזל אומר, שכשאדם אומר ברכת אהבת עולם או אהבה רבה, לפי המנהגים השונים, ברכה שלפני קריאת שמע, אז יש לכוון בברכת אהבת עולם של שחרית, המילים, ובנו בחרת מקולם ולשון, וקרבתנו מלכנו, לכוון בזה למעמד הר סיני. מגן אברהם מביא את דברי ארי, ואומר, שיאמר, ובנו בחרת, יזכור מתן תורה. וקרבתנו מלכנו, יזכור מעמד הר סיני. שני דברים כאילו. יש מתן תורה, ויש מעמד הר סיני. זה הרי דבר אחד. מעמד הר סיני זה מעמד מתן תורה. יש כאן שני דברים. הביאנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה. צריך לזכור, כלומר, זכירת מתן תורה, פירושו של דבר, זכירת כל דברי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזכירת מעמד הר סיני, זכירת האופן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. הוא לא נתן לנו את התורה באופן רגיל. התורה מתארת את הדבר הזה. חושך, ענן וערפל, לפידים, כל שופר חזק מאוד, והחרד כל העם אשר במחנה. זה היה מעמד שגרם יראה עצומה. כמו שאומר הפסוק, וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת הר השן, ויער העם וינו ויעמדו מרחוק. כלומר, נבהלו. את זה צריך לזכור. כלומר, את העירה הגדולה שהייתה אז במעמד הר סיני, את זה צריך לזכור. וכמו שאומר הפסוק, גם זה חוזר על זה בפרשת ואת חנן, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והרפל, כל גדול וכו'. ויהי בשמכם, הם נבהלו ישראל, ויהי בשמכם את הכל מתוך החושך, ההר בוער באש. ותאמרו אלי, נראינו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה, ראינו כי דבר השם אלוקים, תם על המות, שביקשו שמשה ידבר, שהקדוש ברוך הוא לא ידבר יותר, הם פחדו. שהם לא יוכלו לחיות, לא יוכלו להחזיק מעמד. כאן ביתרו גם כן, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נעשות אתכם באלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. יש כאן בפסוק דבר שצריך קצת ביור. כבר עמדנו פעם על זה. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נעשות אתכם באלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. כלומר, השם עשה את זה כדי שתפחדו. אז למה הוא אומר, אל תיראו? בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתאו. בשביל זה הוא עשה את כל הדברים הגדולים הללו, את האש, הפידים, כל השופר, כדי שכן תהיה יראתו על פניכם. למה משה פותח, ויאמר משה אל העם, אל תיראו? הפירוש הוא, מסביר בעל התולדות, אל תפחדו מהקולות, מהלפידים, מהדברים החיצוניים. תפחדו רק מריבונו של עולם. יש הרבה דברים שמפחידים בעולם. אבל בעצם הפחד צריך להיות רק מריבונו של עולם. כי הוא נותן לבעלי החיים המפחידים, הוא נותן להם את הכוחות האלה שבגללם הם פוחדים מהם. כל מה שיש בעולם זה הכל בריאות אלוקיות. הכל הקדוש ברוך הוא עשה. ממה האדם מפחד? מאש, לפידים וכולי, זה האש. זה האש שהשם עושה, זה הלפידים שהקדוש ברוך הוא עושה. זה הקולות שהקדוש ברוך הוא משמיע. צריך לפחד לא מהקולות, לא מהמקל. צריך לפחד מריבונו של עולם שהוא מחזיק את המקל. אל תיראו, אלא רק בעבור תהיה יראתו על פניכם. יראת השם תהיה על פניכם. כן, אנחנו ניגשים, פוגשים את מעמד הר סיני, אנחנו עם מתן תורה, פירושו של דבר שאדם צריך לגשת אל התורה מתוך יראה. ככה תורה ניתנה. היא כלל התורה כולה זה ליראה את השם. יראה היא הכנה לכל התורה כולה, ויראה היא גם התכלית של כל התורה כולה. כלומר, ראשית חוכמה יראת השם, אדם צריך להיות, בלי יראת השם הוא לא יכול לגשת אל החוכמה, בלי בסיס כזה של הדעת, לגשת עם יראה אל לימוד התורה, אז כל לימוד התורה הוא לא נקלט נכון. ואחרי שאדם לומד את התורה, המגמה של לימוד התורה היא להגיע ליראה יותר עליונה, ליראה יותר גדולה. פעם חז"ל אומרים לנו שהיראה היא בגדר שער להיכנס אל התורה, ופעם אחרת אומרים חז"ל באופן הפוך, שהתורה היא שער ליראה. אם יש יראה יש חוכמה, אם יש חוכמה יש יראה, יש יראה עליונה שהיא באה דווקא על ידי כל העיסוק בלימוד התורה. מספרים שפעם פגש הרב שמעון סופר, נדמה לי שזה בנו של החתם סופר, את רב חיים מצאנז. רב חיים מצאנז הוא היה גאון עצום, גאון עצום ממש, והוא היה הולך אל הרבי מירוז'ין. שאל אותו הרב שמעון סופר, אתה צריך ללכת אל הרבי מירוז'ין? אתה גדול בישראל, מה אתה הולך לרבי? מה? הוא אמר לו, תראה, יש שני ערים חשובים, גדולים, הר סיני והר המוריה. בית המקדש, למה נבנה בהר המוריה ולא נבנה בהר סיני? מפני שבהר המוריה הייתה מסירות נפש. שם יצחק נעקד, הייתה מסירות נפש של אברהם בעקידת יצחק ושל יצחק, ולכן שם נבנה בית המקדש. והרוזינר, הרב מרוזין, הוא מוכן בכל רגע למסור את נפשו על קידוש השם. לכן אני נוסע אליו. כלומר, גם התורה צריכה להיות מחוברת עם קידוש השם, עם מסירות נפש, עם יראת השם עליונה, שזה יסוד כל התורה כולה. ועל כן כך עניינו של מעמד הר סיני. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. רש"י עומד שם על הפסוק, למה כתוב בלשון יחיד, אנוכי השם אלוקיך. מביא רש"י פירושים, פירוש אחד מביא רש"י, שכדי שהקדוש ברוך הוא אמר את זה בלשון יחיד, שאחר כך יהיה אפשרות למשה רבינו לתרץ, אחרי בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא הקפיד, בא משה רבינו ואומר, הרי נתת רק את התורה לי, אמרת אנוכי השם אלוקיך, לא נתת את זה לכל ישראל, אז מה אתה רוצה מהם? פירוש אחד. הפשט של הפשוט הוא, אנוכי השם אלוקיך, כלל ישראל, לשון יחיד, התורה ניתנת לכלל ישראל, כל אחד ואחד מישראל הוא חלק מהכלל שמקבל את התורה. לא תורה שניתנת לכל אחד ואחד. אבל גם אפשר להגיד לצד השני. אנוכי השם אלוקיך, ריבונו של עולם, כאילו דיבר לכל אחד ואחד. ואמר לכל אחד ואחד מהעומדים במעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, שלך. מעין מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים וכמה פעמים בנוסחאות התפילה, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. מה זה אלוקי לשון יחיד? אתה, יש לך אלוקים פרטי? שאתה אומר אלוקי? תגיד אלוקינו, אלוקי ישראל, נשמה שנתת בי תאוריי. אתה רוצה לדבר על תודה אישית? בסדר, תגיד נשמה שנתת בי, אבל תגיד אלוקינו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי ישראל, אלוקי העולם. מה זה אלוקי? מה, יש לך משהו פרטי? מסביר הרב שאדם צריך ויכול להרגיש שכשהוא פונה לריבונו של עולם, כאילו ריבונו של עולם מתבונן בו ומטפל בו כאילו הוא בן יחיד בעולם. ורק, וכולו מסור אליו. ריבונו של עולם יכול לעשות את זה לכל אחד ואחד, יש לו מספיק כוחות כדי לעשות את זה לכל אחד באופן אישי. וכל אחד באופן אישי יכול להרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל תשומת הלב, את כל ההתבוננות, את כל מה שהוא צריך, בלי למעט שום דבר. וזה אולי גם אמירה אנוכי השם אלוקיך. אז כל אחד ואחד גם צריך להרגיש, יש באופן פרטי, ריבונו של עולם, אנוכי השם אלוקיך. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתך אני הוצאתי מארץ מצרים. חייב כל אחד להגיד, כן, ולהרגיש את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הוא באמת ככה. ובא אנוכי השם אלוקיך ואומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה לא בא, אני לא רוצה למעט את ההסתכלות, אני רוצה להשלים את ההסתכלות. כלומר, גם הצד האישי וגם הצד הכללי. גם לדעת שכל אחד ואחד בריאה בפני עצמה, וריבונו של עולם ברא אותו כבריאה מיוחדת, נותן לו את כל תשומת הלב, את כל ההשגחה, וגם את התביעה, אתה צריך לקבל באופן פרטי אישי את עול מלכותי. וזה דבר גדול ועצום. ואתה גם חלק מכלל ישראל. וזה גם כן הצד הגדול מצד השני. כלומר, מה כל יחיד ויחיד? מי הוא? מה הוא? שהוא עובד את השם? מה כוחו? ומה יכולתו, מי אמנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, השם אלוקינו, איזה כוחות יש לאדם היחיד הפרטי, בעבודת השם, בשינוי העולם, בתיקונו של העולם. אדם הוא לא לבד. אדם הוא חלק מכלל. והכלל כולו הוא בעל עוצמות מושלמות, נפלאות. וכל אחד ואחד הוא שותף למהלך הכללי הזה. הוא לא עומד לבד. וגם קבלת התורה, אתה לא מקבל את התורה לבד, כי אתה פרטי, כלל ישראל. שני ההסתכלות הללו לא סותרות אחת את השנייה, הן משלימות אחת את השנייה, כי אדם הוא באמת גם מצד אחד הוא פרט יחיד, שיש בו את כל המציאות היחידיות השלימה, ואדם הוא עולם כאילו עולם קטן, העולם כולו הוא אדם כביכול, והעולם הוא אדם גדול. וכל אחד בעולם הוא עבר מהעולם כולו. והעולם כולו הוא מציאות אחת שלמה של אדם גדול. שני הדברים ביחד הם משלימים זה את זה, ושניהם רמוזים באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הסחירה של מעמד הר סיני היא סחירה של קבלת עול תורה. אז קיבלנו על עצמנו את עול תורה. כל המקבל על עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עצם עניינה של קבלת התורה, שאדם מחליט, אני מקבל את התורה. מה זה? זה מה שעשו ישראל במעמד הר סיני. מקבלים, הקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה, וישראל מקבלים ואומרים נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם, נעשה. קבלת התורה זה כאילו כל התורה, כאילו כל התורה כולה בערך. זה כולל את הכל ביחד. אחר כך בא היישום הפרטי. אבל עצם ההחלטה הזאת היא בעלת משמעות עצומה. לכן גם הסחירה של יציאת מצרים של מעמד הר סיני בכל יום ויום, או סחירה תמידית, כן, היא בעצם פירושה של דבר קבלת תורה מתמדת. מקבל אדם על תורה. הלכה לישיבה, החלטה ללכת לישיבה, ללמוד כמה שנים מישיבה, זה קבלת עול תורה. אדם מקבל לעצמו עול תורה, וזה שקול, כאילו, מין מעמד הר סיני כזה, שפרטי, שהוא מחליט, מקבל לעצמי עכשיו עול תורה. עוד איזה שלב, כמובן, בקבלה, זה בא אחרי שאדם עוסק בתורה, וקיבל עצמו עול תורה, אבל מין החלטה כזאת, של התגדלות בתורה. עוד נקודה אחת להשלמת התמונה. הזוהר פה בפרשה שלנו אומר על פסוק שהוא לא בפרשה, הגדתי היום להשם אלוקיך. למה כתוב בלשון הגדתי היום להשם אלוקיך ואמרת, ולא כתוב להשם אלוקינו? אומר הזוהר, שמשה רבינו אומר את זה לישראל, אתם באים לארץ ישראל, השם הוא אלוקיכם. כי כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. אז משה רבינו, תשימו לב מי אומר את הדבר הזה. אתם שתיכנסו לארץ ישראל, אתם השם הוא יהיה אלוקיכם. ומשה רבינו חסר לו משהו בקבלת שהשם אלוקיו, אלוקי משה, פחות השגות יש לו, פחות קבלת עול השם, כל הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה, ואצל משה רבינו חסר הדבר הזה. כך משה רבינו אומר, כך אומר הזוהר. שכאילו זה המכוון, באמירה הזאת בלשון, בלשון נוכח, שישראל שיכנסו לארץ ישראל, יעלו במדרגה של קבלת עול מלכות שמיים. שכל הדר בארץ ישראל יש לו אלוה. וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. הווי אומר שהשלב הזה של מתן תורה, שאנחנו עומדים בו, הוא שלב שעדיין לא הושלם לגמרי. עניינו בעצם להמשיך אחר כך לארץ ישראל ולעלות במדרגה של כמי שיש לו אלוה, לעלות במדרגה ואז קבלת עול מלכות שמיים יהיה יותר שלמה. בלעדי זה עדיין חסר. זה מה שהזוהר פה בפרשה שלנו ללמד אותנו. סגולת ישראל, תנאי לקבלת התורה. ארץ ישראל, תנאי לקבלת התורה. תנאי לשלמות בעבודת השם, לשלמות של אמונה. חז"ל אומרים לנו שהתורה שניתנה לנו אז היא תורה של העולם הזה. יש עוד שלב לעתיד לבוא. ישראל יקבלו את התורה במדרגה אחרת לגמרי, במדרגה עליונה. אולי מעין המדרגה, קצת מרמזים לזה כזה חז"ל, של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כלומר, מדרגה חדשה של הופעת התורה תהיה בגאולה האחרונה. של הזדהות עם התורה, שלא רק כפייה, וזה בגלל כל ההופעה הגדולה של ריבונו של עולם שאנחנו קיבלנו עלינו על תורה, אלא זה מדרגה עליונה של תורה חדשה, תורה עליונה. תורה כזאת שלא שוכחים, שלומדים וזוכרים, שחיים אותה. לשעבר, תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. כלומר, התורה היא תהיה עצם החיים. החיים הם יהיו עצם התורה. זה תהיה חיבור שלם בין הופעת התורה ובין החיים בעצמם. ואנחנו הולכים ומתקרבים לימים האלה. הולכים ומתקרבים. אנחנו הולכים ובונים כעת כוחות תוך כדי התמודדויות עם כל הגירויים שישנם. בונים לעצמנו כוחות והופכים את התורה להיות התורה שהיא עצם החיים שלנו. ואנחנו הולכים ומתקדמים למהלך הגדול הזה של הופעת התורה העליונה, תורת הגאולה. ואנחנו קרובים לזה מאוד. ועל כן, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שכל אחד יש לו חלק בקירוב של המהלך הזה. זכירת מתן תורה, זכירת מעמד הר סיני, והמשכה של זה כאן בארץ ישראל בימים האלה לקראת ציפיית הגאולה שאנחנו כל כך מצפים אליה ומתפללים ואומרים אחכה לו בכל יום שיבוא ומתכוונים למה שאומרים שיכול להיות שבכל יום יבוא. אי אפשר לדעת, הגאולה היא דבר נסתר ואין אנחנו יודעים מתי, אבל יכול להיות שנצטרך לחכות זמן מה? אנחנו לא יודעים כמה. יכול להיות שזמן קצר מאוד. וצריך להיות מוכנים. ואל יגיד האדם, אני חשבתי שזה ייקח עוד הרבה זמן. לא ידעתי שזה יהיה בפסח, או לא ידעתי שזה יהיה בשבוע הבא. אם הייתי יודע, כל החיים שלי היו אחרת. אבל לא ידעתי מה אני יכול לעשות. אז חז"ל אמרו לנו שצריך להיות לדעת, שזה באמת לא יודעים, והתירוץ הזה לא ידעתי, הוא לא כל כך תופס. וגם לא יעזור התירוץ, תגיד לא ידעתי, אבל זה... אבל הפסדת. מה תגיד לא ידעת? אז יגידו לך, בסדר, יש לך תירוץ לעמוד בצד. אתה לא חלק מהעסק. יש לך תירוץ מצוין, לא ידעת, כי השכל שלך אמר שאנחנו עוד לא רואים, והמצב לא טוב, הרוחני והכלכלי, והכל המציאות לא מאפשרת שזה יהיה כל כך קרוב, וזה לא היה הגיוני שהדברים פתאום יתחילו להתגלגל ולהתגלגל, ולהתקדם בקצב כזה, זה לא היה סביר. זה בסדר. תירוץ טוב. לא כדאי שיהיה לנו תירוצים, ולכן... אדם צריך כל אחד להביא בחשבון, לא להיות מופתע ולהתכונן לימים הגדולים שאנחנו כל כך מצפים אליהם.